השם שלך הוא היה מגיע, שזה היה בית מאוד מאוד קטן, וממש היו אנשים עומדים בחדר מדרגות, מקשיבים מהחלונות, זה ככה היה לא רק שיעור בפרשת שבוע, אלא בתוך פרשת שבוע, זה ממש הוא קיפל את כל המטען האמוני שעם ישראל היה צריך בדורות האלה. ואחד מתלמידיו, שבטח אתם מכירים אותו היטב, קוראים לו הרב שלמה אבינר, נראה לי שאז הוא עוד לא היה רב, הוא היה ממש איך שהייתה יוצאת שבת, אז לא היו מכשירי הקלטה כאלה משוכללים וכאלה, איך שהיה יוצאת שבת הוא היה יושב וממש כותב את העיקרים של השיחה הזאת ונותן לו לשכתב את זה וככה לראות אם זה עובר אישור, וככה זכינו גם אנחנו, ויש לנו כרכים שנקראים בעצם שיחות הרב צבי יהודה, אולי חלק מכם מכירות, אולי לא, פה לצערי אין לנו ספרייה, זה בבית מדרש של המדרשה. אז ממש יהיה שיחות הרב צבי יהודה גם לפרשת השבוע, בשנים האחרונות יצא גם למועדים, גם בעוד כל מיני עניינים. בעיקר אני חושבת שמה שמשמעותי, שממש הרב צבי יהודה ככה קיפל בתוך זה, ממש הסתכלות אחרת על התורה, ועל הקשר של פרשת שבוע, כמה היא רלוונטית וכמה היא חיה איתנו היום. אז אחד מהדברים שהיה ממש חשוב, שממש מקבלים כשקוראים את הפירוש שלו, את השיחות, קודם כל זה ממש בעברית, מה זה פשוטה. אני זוכרת פעם ראשונה שאני למדתי, כאילו, הסתכלתי, אמרתי, זהו? כאילו, את מצפה על איזה אתגר אינטלקטואלי כזה, או לפחות, נכון, כשקוראים לבד הרב קוק, אז את בטוחה שלא הבנת כלום. אז בשיחות הרב צבי יהודה, את בטוחה שהבנת הכל, אבל לא. אז ממש אתם גם מוזמנות, כאילו לא להיבהל, אם יש לכם בבית, לא אם יש לכם באיזה מקום לפתוח ולקרוא, יש ממש רבדים רבדים, אבל את הרובד הפשוט, גם אני מצליחה להבין. אז אחד הדברים שהיו ממש ממש חשובים, שעולים מתוך לקרוא את שיחות הרב צבי יהודה לאורך הפרשות, זה שהרב צבי יהודה הוא ממש מלמד אותנו להסתכל על החומש, ובכללי על החומשים, באיזשהו רצף. לא להסתכל רק עכשיו על הפסוקים האלה שאני קוראת, או על הפרשה הזאת שאני קוראת, אלא הוא היה קורא לזה דברי אלוקים חיים, זה בעצם איזשהו דיבור אלוקי אחד, ארוך, חמישה חומשי תורה. ואנחנו כל פעם נפגשים עם איזשהו גילוי אחר, שאיזשהו מסר אחר, איזשהו עיקרון אחר, שהתורה חושפת בפנים, אבל הוא ממש הרגיל אותנו להסתכל על הדברים האלה ברצף אחד. ספר דברים, הרב צבי יהודה ממש מסתכל עליו, הוא כאילו קורא לזה דברים. מה זה בעצם דברים? מה הכוונה של המילה הזאת? דיבור, כן. חמשת חומשי תורה, הוא ממש מחלק אותם, זה לא רק הוא, זה כל הפרשנים, זה הפשט של הכתובים. הם מחולקים לארבעת החומשים הראשונים, אם היינו עכשיו לומדות את כל הפרשות על הסדר, יש בהם מלא, וידבר השם אל משה לאמור, ויקרא השם אל משה, וידבר השם אל משה ואהרון, וידבר השם אל אהרון. מלא מלא דיבור אלוקי אל משה ואהרון, שאז אנחנו נפגשים עם הדיבור האלוקי דרך מה שמשה ואהרון מפגישים אותנו. ספר דברים זה סיפור אחר. סוף ספר במדבר נגמר בשנה ה-39, בסוף השנה ה-39, כאילו הסוף של כמעט 40 שנה, שעם ישראל יוצאים ממצרים ומגיעים אל ערבות מואב. ושם משה רבנו בעצם, דברים זה הדיבור של משה, בגלל זה גם ספר דברים נקרא משנה תורה, זה בעצם סיכום שמשה רבנו לוקח ועושה סיכום. עכשיו, לפני, רגע לפני, שההנהגה עוברת ליהושע, מה, איך הדיבור האחרון, ממש נאום הסיכום של משה רבנו לעם ישראל, ערב הכניסה לארץ ישראל, זה ספר דברים. אתם, מי שזוכרת מספר שמות, כשהשם מנסה לשכנע את משה רבנו להיות המנהיג של עם ישראל, אז משה רבנו רוצה או לא רוצה? זוכרות שם בסנה? מה הוא אומר לו? לא רוצה. תשלח, יש שלחנה ביד, תשלח. יש אנשים יותר טובים שיכולים להנהיג את עם ישראל. ואחד הדברים שהוא אומר, התירוצים שהוא מתרץ, הוא אומר, כי לא איש דברים הוא אומר, מה יש לי להגיד כבר לעם ישראל? והנה, בהפוך על הפוך, כל החומש הזה, זה הדיבורים, הדברים שמשה רבנו נושא לעם ישראל. אז בנאום הסיכום הזה, אני עושה סקירה קצרה על החומש, ואז אנחנו נגיע לכתבו. יש לנו את פרשת דברים, שהיא ממש, הספר הזה הוא כאילו מחולק לשלישיות. כל שלוש פרשות יש להם את אותו עניין. פרשת הדברים והתחנן ועקב, הם ממש מדברים על המהות של עם ישראל. גם משה רבנו עושה סקירה אחורה. מה קרה מאז, מאז הכניסה של עם ישראל למצרים, שיעבוד מצרים, יציאת מצרים, מה שעובר עליהם בעצם ב-40 שנה במדבר, והתחנן, זה המהות של עם ישראל, בסדר זה לדברים, והתחנן, העניין שלו, זה מה זה האמונה של עם ישראל. יש שם את הפרשיות של שמע ישראל והיה עם שמוע, ממש עיקרי האמונה של עם ישראל, ועקב זה מתחיל הערך הכללי של המצוות. מה זה בכלל מצוות? מה המשמעות שלהם? אחר כך יש לנו שלישייה של פרשות אחרות, שזה אוקיי, כאילו משה רבנו מסכם להם עכשיו, לפני שנכנסים לארץ, מי אתם בכלל? מה האמונה שלכם? אמונה, תורה, זה השלישייה הראשונה. השלישייה השנייה היא ממש עסוקה במין מרתון כזה של מצוות. אז פרשת ראה זה יותר מצוות לאומיות, פרשת חברתיות, פרשת שופטים, שופטים ושוטרים, המשמעות שלהם זה יותר ההנהגה, מה זה להיות עם, איך זה בא לידי ביטוי מבחינת המצוות שמחייבות עם. בפרשת כי תצא, וואי, זה כשמי שזוכרת או הולכת להיות מורה לתנך, כשלומדים בכיתה ו' את ספר דברים, אז יש מחברת לדברים, ויש מחברת לפרשת כי תצא, זאת הפרשה האחרונה שלמדנו, ממש פרשה שהיא קדושה, יש בה איזה 63 מצוות נראה לי, אולי לא דייקתי במספר, אבל זה מה שאני זוכרת, זה ממש רצף כזה מרתון של מלא מלא מצוות, בתוך המשפחה, בתוך החברה, כשיוצאים למלחמה, איך מתמודדים? אוקיי, ועכשיו אנחנו בעצם נמצאים בפרשה שמשה רבנו, מה אתם? תגידו אתם, מה העניין של הפרשה הזאת? אם הייתם יכולות לנסות לתת לה איזושהי כותרת מתוך מה שקראתם, איזה כותרת הייתם נותנות לה? שמה המשמעות של הברית הזאת? מה, שנייה רגע לשמתי? כן, אז הוא מכין אותם כבר למעמד הברכה והקללה שיהיה כשהם יכנסו לארץ ישראל. כן, מזכיר להם את זה.
כאילו החיים המוכנים בארץ.
כן. כן, ממש. המשמעות של הפרשה הזאת זה הכנה לכניסה לארץ ישראל. אז קודם כל, הפרשה הזאת מתחילה לפני המעמד של הברית, במה?
ביקורים.
ביקורים. מה המשמעות של מצוות ביקורים? כן, כן, לגמרי. המילה הראשונה של הפרשה, והיה כי תבוא, זאת מילה מיוחדת. מתי זה? באיזה זמן זה והיה? והיה כי תבוא, זה בעבר? נכון, אבל זה הקאץ'. היה זה לשון עבר. כששמים לבב בהתחלה, היא הופכת להיות עתיד. ולכן, רשי כותב, תסתכלו, אין לכם רשי, יש לכם רק תנכים. והיה לשון שמחה. זה ממש כלל. והפוך, והיהי בימי החשברוש, מגילת אסתר מתחילה. מתי זה? באיזה זמן זה? עבר. אבל יהי זה לשון עתיד, נכון? כל שנבקש, לו יהי. מתי זה יהי? מה אמר? נכון, בדיוק. זה המשמעות של האהבה הזאת. את מורה ללשון? את היא מורה ללשון? אחלה. מורה, עליתי עליו. זה המשמעות שלה, היא הופכת את הזמן. במה רש"י כותב על זה? שביהי של מגילת אסתר זה לשון צער, נכון? ויהי בימי אחשוורוש זה לא היה כל כך שמח מה שקרה שם, מי שזוכרת, פורים כבר היה מזמן, אבל נראה לי אתם זוכרות. כן? זה לא ממש משמח ההתחלה של המגילה. מה קורה? תראו איזה דבר מדהים. כשהעבר, את מסתכלת עליו רק על העבר, לפעמים את שמחה ממה שהיה, לפעמים את עצובה ממה שהיה, לפעמים את אוכלת לעצמך את הראש, למה לא עשיתי ככה, מכירות את זה שהלך מאיזה מקום, ולמה לא אמרתי ככה, ולמה לא עשיתי ככה, והייתי צריכה לעשות זה יותר טוב, או הייתי צריכה לעשות בכלל אחרת, או לא הייתי צריכה ללכת בכלל, נכון? לפעמים אנחנו ממש נמצאים בבאס, הפוך, לפעמים אנחנו נמצאים שמחות, משחזרות בזיכרון שלנו. אבל רש"י נותן לנו פה דווקא במצוות ביקורים, ממש מסר מאוד מאוד חזק למקום הנפשי שלנו, אבל שנייה, מה התורה כותבת? כשהאדם בא לתת מצוות ביקורים, עוד שנייה נתאר איך זה היה, מה הוא עושה כשהוא מגיע למשכן, חוץ מלהניף את הקורבן הזה, את המנחה הזאת של הביקורים, מה הוא אומר? זוכרות? ארמי עובד אבי, מתי אומרים את זה? פסח, כן. ההגדה של פסח זה ממש חלק מאוד ניכר. מהמגיד זה הפסוקים האלה של ארמי עובד אבי. בעצם אותו אדם, בוא נחשוב עליו שנייה. יש למישהי מכן חצר בבית, סומכים להם, עצים בחצר, נכון? עכשיו בדיוק כל הרימונים ממש כבר פרחו. אבל לפני כמה חודשיים בערך, בתמוז, כשהתחילו פתאום הפרחים על העץ רימון, אותו אדם שיש לו עץ, עכשיו תחשבו, מי שיש לו עץ אחד, סבבה. מי שיש לו מטע, אם עלי איזה עבודה, זה רק למצוא את המצא תאנה שבקרה, מצא רימון, אני כלומר, יש לנו עץ זית בחצר, אני רק חושבת שזה עץ זית. אתם יודעים איך נראה פרח של עץ זית? זה משהו בגודל של עלה של הצמח הזה, בסדר? זה משהו פיצי. אני לא יודעת איך אפשר למצוא את הביצורים של הזיתים, אבל כתוב שכשבית המקדש היה קיים, הפירות היו ענקיים. שמענב אחד היו בוצרים, היו, איך אומרים את זה, סוחטים, בקבוק שלם של יין. אז כנראה היה להם קצת יותר קל למצוא את הביקורים. אבל אדם שיש לו פירות בחצר, פירות משבעת המינים, כתוב ככה, המשנה מתארת במסכת ביקורים, הוא יוצא לחצר שלו, והוא רואה תאנה שביקרה, רואה רימון שביקר, זה ממש נתפוס את הפרח, כשהוא הופך מפרח לפרי, כשהוא חונת. לוקח מין איזה חוט כזה אדום, וקושר על הפרח הזה. ועכשיו אותו חקלאי מחכה בסבלנות שהפרי הזה יבשיל. יצא לכם פעם להכין עוביות שוות? מה הדבר הראשון שבא לך לעשות כשהתבנית יוצאת מהתנור? לאכול, לטעום, איך זה יצא? תחשבו על החקלאי הזה. כמה הוא השקיע שיצמח לו פירות, שפע של פירות במטה שלו. מה הדבר הראשון שהוא עושה עם הפרי הראשון? הוא לא טועם. הוא לא בודק, וואו, איך היבול השנה? לפעמים יוצאים שורות חמוצים, לפעמים הם קצת תפלים, לפעמים הם לא מספיק עסיסים. הדבר הראשון שבא לו זה הראשית, זה התמצית של העבודה שלו. הכי חשק לקחת ולטעום. עצור. ראשית ביקורי אדמתך. למי את מביאה את זה? לריבונו של עולם. את הדבר הראשון שסוף סוף יש לי בידיים, אנחנו עולם כל כך לא חקלאי, אז אנחנו אפילו לא מעלות בדעתנו. לפעמים הילדים שלי זורקים כזה, יש איזה תפוח עם איזה קטן חום על הפח. אני אומר, רגע, רגע, אתם יודעים כמה השקיעו שהתפוח הזה יגיע אליכם לסלסילה במקרר? אל תהיו ככה, כאילו, ישר לזרוק את זה לפח. תנו לתחתכו אותו, תצילו ממנו משהו. אבל באמת כל כך הרבה חקלאי משקיע שיהיה לנו פירות טובים וטעימים. וכל כך הדבר הראשוני, שאדם רוצה לעשות, כשהוא הצליח, לא יודעת, מי שמצלמת או מי שמשהו, היא הולכים לבית דפוס להוציא איזה ספר כזה או תמונות שפיתחת, ישר את רוצה לראות, להסתכל, איך זה יצא, זה הצליח. אותו חקלאי, את הדבר הראשון, הוא אומר, רגע, לא שלי, לא שלי. את זה כל שנה ושנה, זה לא קורלה לנו בחצר שנה שאנחנו עברנו דירה לפני כבר 7 שנים, אבל אני מאוד רציתי שיהיה לנו חצר, זה לא עבד, זה 6 שנים, כאילו עכשיו זה השמיטה הראשונה שהיינו פה. לקראת שנת שמיטה סוף סוף שתלנו 2 גפנים, יעני מה שלא עשינו 6 שנים, השנת שמיטה הזאת לא נעשה אותה, זה כאילו היה לנו כזה, יאללה אז עכשיו. אתם יודעים איזה קשה זה שאתם רואות עץ שנושא פירות ואתם לא יכולות לאכול אותם אורלה 3 שנים? אז זה עוד החקלאי מצליח להתגבר, ועכשיו סוף סוף יש משהו. הוא כל כך רוצה, והתורה אומרת לו, תעצרי, תעצור. את כל הביקורים האלה תשמרי, תעלי לבית המקדש. והמשנה מתארת איך היו יוצאים ממש שיירות, היו לוקחים, אפילו למלך הייתה מצווה של ביקורים. לוקחים שור ומקשים את הקרניים שלו, היו מצפים אותם בזהב, כאלה, היה להם כמו מכסים כאלה, שהיו שמים על זה מזהב. ושמים לו פרחים, וכמו עשינו על כתפינו שהיום הקיבוצניקים מאוד מאוד לקחו את המצווה הזאת מרוב שהם הזדהו איתה כשחזרו לארץ ישראל. טוב, לא הביאו את זה קורבן לבית המקדש, אבל התחושה הזאת של איזה שמחה יש בכל השפע הזה, ועולה שיירה לבית המקדש ובאים לכהן לתת את המנחה הזאת לריבונו של עולם. אמרה לנו אוריה, זה מחבר אותנו אל הארץ. אפילו במקום עוד יותר להעמיק את זה, זה מחבר אותנו אל החומר. הרבה פעמים אנחנו מרגישים, במיוחד עכשיו, כשאין לנו בית מקדש, שחומר ורוח זה לפעמים שני דברים שהם קצת, מה? סותרים אחד את השני, נכון? בא לך לאכול גלידה. את לא מרגישה הבחורה הכי רוחנית, כמו שאת מרגישה בסליחות באמצע הלילה במערת המכפלה, או בתפילת יום כיפור, בשיא שלה בתפילת נעילה. זה לא ממש כאילו אותה התחושה. באמת, הרבה פעמים כשאת הולכת לקנות בגדים, לא כולך אומרת, ברוך אתה השם מלביש ערומים. זה לא מה שעומד לך לנגד, לי לפחות, טוב? לנגד עיניי, כשאני עסוקה בהבלי העולם הזה, או אפילו לא הבלי, בסדר? בקיום החומרי של העולם הזה. כשאין בית מקדש, באמת, החומר והרוח נראים לנו כאילו הם הולכים בשני כיוונים. כשאבא שלך עומד ומנפנף מנגל על האש, את לא ממש מרגישה בהתעלות רוחנית. את פשוט מרגישה שבא לך לאכול מנגל, נכון? אז זה מה שעושה מצוות ביקורים. ועוד הרבה הרבה מצוות שממש עסוקות בלחבר את הקיום החומרי שלנו, את האוכל, את השפע, את הפרנסה. לחקלאי, ביקורים, זה לא רק מה אני אוכל, איזה, מה תהיה הפרנסה שלי בתקופה הקרובה, אם המטעים עלו יפה או לא היו יפה, איזה שפע אני מכניס לתוך הבית שלי. מצוות ביקורים מחברת אותנו עמוק עמוק לארץ, לתנובה שלה, זה לא סתם שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ולקיום הזה של חומר ורוח. אבל איך החיבור הזה מתקיים? איך הוא מצליח לקרות? לא, קודם כל דבר ראשון בזה שמעלים את זה לבית המקדש. אבל הדבר השני, זה הוויה, זה הרמי עובד דוד, שכשהאדם ישראל בא ועומד עם הסלסילה הזאת, שכולה מה היה בה? לא כמויות, בסדר? לא קילוגרמים. הביקורים, הראשון. קודם כל זאת האמירה, שאת ראשית עוני, את התמצית, את המאמץ הכי גדול שלי, קודם כל אני מביאה לפני ריבונו של עולם, ודבר שני, מה אני אומרת לריבונו של עולם כשאני באה? הפרי הזה הוא לא עומד רק בפני עצמו. המאמץ שלי להיות עובדת, גרה בארץ ישראל, מתאמצת להיות עובדת אדמה, להתחבר לארץ ישראל, הוא לא רק עומד בפני עצמו. הערך שלו הוא בזכות הארמי עובד אבי, הוא בזכות הוויה, הוא בזכות, מי זה הארמי? דרך אגב, לבן, כן. מי זה אבי? על איזה אבא אנחנו מדברים? יעקב. כן, תשימו לב איזה אחורה הביקורים האלה זורקים אותנו. לא משנה מתי באת להביא אותם. ארמי עובד אבי. היה איזה לבן אחד לפני 3,000 שנה שרצה להשמיד את עם ישראל. רצה להרוג אותנו. עשה שמיניות באוויר. שיעקב לא התחתן עם רחל. הוא גם לא רצה שהוא התחתן עם לאה. ניסה לסכסך ביניהם, ניסה לפרק את הבית הזה, רדף אחר, ניסה להמעיט את הפרנסה של יעקב שהוא לא יוכל להתקיים, הוא יישאר אצלו תקוע עד סוף כל הדורות ולא יחזור לארץ ישראל להקים את עם ישראל. זה מה שהוא ביקש לעשות. ואני פה זוכרת מה השורשים שלי. כשנמצאים פה זה עוד יותר קל, נכון? כשעולים ויורדים למערה, כשישנים בקרוון ליד המערה. זה מה? זה לא מה שאת חושבת בלילה לפני שאת נרדמת? איזה כיף לך. פעם הלכנו לטיול בנחל הקיבוצים, ואני מודה שהחולצות טיולים שלי זה החולצות של שירת חמון. והסמל של המדרשה זה המערה. ואז הלכתי עם החולצה הזאת, ואני שומעת איזה ילד אחד בקטן, אומר לאבא שלו, אבא תראה, יש לה מערת המכפלה על החולצה. וכאילו אני כאילו זה החולצת טיולים, בסדר? אבל באמת הנה רוני היא גם גרה כאן. זה חלק... זה העניין של להיות כאן, של להרגיש שהרמי עובד אבי זה לא שיעור היסטוריה. זה לא איזה שתי פסוקים שאנחנו אומרים בפסח וכל השנה שוכחים מזה. זה מה שנותן ערך לפירות האלה שאותו יהודי מביא ביקורים. שאני לא פה רק בשביל עצמי, שאני פה כי אני סוחבת, אני עומדת על הכתפיים של כל הדורות עד הרגע הזה שאני הגעתי אליו. אנחנו עם ישראל והמשמעות שלנו זה בזכות ההיסטוריה הזאת שאנחנו עומדים עליה. אז זה הביקורים. מה המצווה הבאה? נכון. זה לא נגמר בביקורים. האדם הוא לא שייך לריבונו של עולם, הפירות שלו לא שייכים לריבונו של עולם רק במצוות הביקורים, אלא זה מצווה שאנחנו היום כשאין בית מקדש קצת פחות מרגישים אותה, נכון? כי את הולכת לקנות בסופר, יש משגיח כשרות, הוא מפריש תרומות ומעשרות, כן? גם כשאת הולכת לשוק, תדעו לכם, צריך לדעת לשאול את המוכר, אם הפרישו מזה תרומות או מעשרות, כי אם לא, את צריכה לבוא הביתה ולהפריש. מזה בעצמך יש מטבע, אני לא בקיאה בכל ההלכות, אבל יש צריכה להיות בבית מטבע שמחללים עליה את התרומות ומעשרות. אם היה בית מקדש, היית לוקחת את הנפטרינה הכי יפה שקנות מהשוק, ומביאה אותה למי שצריך. אבל היום לא, אנחנו רק עושים את זה זכר, ולכן מחללים את זה על מטבע. המשנה, התורה ממש מסדרת לנו כאן עכשיו, איזה מעשרות מביאים באיזה שלב, הצלחתם לעלות על זה או שאני אגלה לכם? כן, בלגן, זה מבלבל, נכון? אז בואו נעשה בזה טיפה סדר, מה?
שש, חמש.
אז בואו נעשה סדר. יש לנו מעשר שני. מה זה מעשר שני? זה בעצם מעשר שכל אחד צריך להוציא מהתבועה בשנים עבדה, א', ב', ד' וה', את המעשרות האלה לא נותנים לאף אחד. כל אחד היה צריך לשמור אותם בצד, ולעלות לאכול אותם בקדושה בירושלים. שני. בשנים א', ב', ד', ה'. פעם בתקופה הוא היה עולה, בגלל זה יש פירות יבשים, כן? פירות יבשים זה לא המצאה של טורקיה, אלא היו מייבשים את המעשרות ועולים, היה מותר לאכול אותם רק בקדושה ורק בירושלים. פעם בתקופה היו עולים לאכול אותם בירושלים. מעשר עני זה בשנה השלישית והשישית, זה די ברור מה עושים עם התרומה הזאת, נותנים אותה לה, אני, נכון. מעשה הראשון זה כל השנים, והיו נותנים את זה ללוי. למה צריך לתת את זה ללוי? כי לוי אין להם נחלה. התפקיד שלהם הוא תפקיד רוחני. זה המקצוע שלהם. הם היו מחזיקים את הלימוד התורה, הם היו מלמדי תינוקות, הם היו עושים שיעורים בכולל בערב, לכל מי שעבד בשדה כל היום. היו עושים הפרשת חלה, נשות הלוויים. לנשים והיו עושות להם מדרשות. זה היה התפקיד שלהם, להיות מחזיקי התורה, והם היו מפוזרים בכל הנחלות של עם ישראל, ולכן אנחנו נותנים להם מעשר לוי מהתרומה, מהאוכל של, מהחקלאות שלנו.
זה כל שנה?
כן, כל שנה. והלוי היה נותן מזה תרומת מעשר לכהן. גם הלוי היה מפריש מעשרות לכהן.
גם לכהנים.
נכון, אבל חוץ מזה, יש מתנות כהנים, שזה תרומה, שהאדם היה צריך לתת כל פעם, בעזרת השם, כשיבנה בית המקדש ותעשו הפרשת חלה, אתם לא תעטפו את זה בשקית ניילון ותזרקו את זה לפח או תשרפו מה שאתם עושות, אלא תכינו חלה חגיגית ותלכו מפה לבת כהן או חתנה עם כהן. לא. כן, באמת, הדינה לא ידעתי. אז יביאו לכם, רווחתם, טוב, את כל החלות. תעשו תחרות. מעולה, היא תביא לכהנים אחרים, סתם, את התרומה שלה. אבל... כן, הוא מקבל תרומת מעשר, שזה מעשר
מענה.
למה לא נותנים? כי בכל מקרה צריך לאכול את זה בקדושה.
לא, כי
אנחנו
לא מתאבשים,
אני לא יודעת, אני יודעת שאת כל המעשרות האלה שיש בהן בעיה, וואי, אני לא יודעת, אני יודעת אבל שיש דברים שמותר לאכול רק בטהרה, מסובך. אני יודעת שהיום נגיד תנובה וכאלה, נגיד בכל גן חיות יש שותפים שהם גם כהנים ולווים, ואז מביאים את זה ומחללים את זה ובעצם אוכלים את זה החיות. נגיד כמו בתנובה, כאילו ארגונים ענקיים שמתעסקים עם הרבה חקלאות. אז יש שותף שהוא כהן או לוי, והם נותנים את זה לבני חיות. לא, כי גם זה דברים שאסור לאכול אותם בעצם. כי הם בקדושה. כן, נכון, אבל עדיין צריך. מה? זה פשוט את, כשאת קונה קילו, זה כלום. מה זה? זה... אז זה מה שאני אומרת, שאם את קונה מהסופר, אז לאן הסופר זורק את זה? כדי שלא יהיה בעל תשחית, נותנים את זה, כי הוא פחס. הלכה זה דבר מאוד מעניין, שתדעו לכם, יש בזה מלא פנים. אוקיי, אז מה, אבל המצווה שפה התורה מדברת עליה, איזה מצווה זאת? למה דיברנו עכשיו על המעשרות? מה היא אומרת? שבסוף השנה, השלישית והשישית, בערב חג פסח, יש לאדם עוד מצווה. תודה שהדלקתם את המזגן. זה בהחלט היה במקום. מה, איזה מצווה התורה מדברת כאן בסוף הציווי על המעשרות? היא מוסיפה עוד מצווה שנקראת וידוי מעשרות. מה זה וידוי מעשרות? כן, עשיתי. בסוף השנה השלישית והשישית אדם בא וצריך, איזה חמודה, תודה רבה. אדם בא וצריך להגיד, להתוודות לפני ריבונו של עולם, קיימתי את כל המעשרות כמו שצריך. למה צריך את זה? מה אתם חושבות? מה?
הדיבור פועל על עצמו.
לא שמעתי.
אמרתי, הדיבור פועל על עצמו.
כן, אבל מה זה דיבור? פה זה לא דיבור, זה מעשה. הוא היה צריך להפריש את המעשרות. מה פועל? מה התכוון?
עבדי עצמו.
אבל מה הוא פועל? הוא היה צריך להפריש. הוא מתוודא, הוא בעצם בא ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, השם, עשיתי כל מה שצריך, הפרשתי.
כי למעשרות כאילו יש איזה מהות נחול.
לכל המצוות, למה את לא עושה וידוי שבת, במוצאי שבת, באה לפני הקדוש ברוך הוא? עדיין. אבל הוא גם עושה, הוא הפריש את התרומות והמעשרות. למה הוא צריך להתוודות על זה? אז בכל המצוות אנחנו רוצים חיבור. אז האברבנאל לוקח כיוון קצת אחר. זאת אומרת, זה בכלל בשבילנו. ברור שזה בשבילנו. אבל האברבנאל לוקח כיוון טיפה אחר ממה שאמרתם. הוא אומר ככה, בממון, בכסף, יש לאדם איזה תוספת של יצר הרע. אולי אפילו שהאדם חס על ממונו. בסוף לפעמים בן אדם נגיד השנה התבואה לא הייתה וואו. מה, עכשיו אני אפריש עשירית לפה ועשירית לפה, מה יישאר לי? אז זה נורא, פה אני אתן רק צ'י, פה אני אתן שמינית וחצי, אני סדר. מה בכלל בממון, ככה אברבנאל כותב, יש לאדם איזושהי רגישות, הוא לא ממהר לבזבז מממונו. קשה קצת צדקה, זה לא מצווה קלה לעשות את זה, נכון? אז למה צריך וידוי? כי בעצם בסופו של דבר, אם אני עכשיו נכנסתי לחנות ורימיתי את בעל הבית, במקום לשלם לו 80 שקל על החצאית, נתתי לה 79. מה היא תגיד לי המוכרת? סליחה, חסר לך שקל, תשלמי לי. נכון? כשזה ממון מול בן אדם לחברו, החברו ידרוש ממני. בחושן משפט יש סדר שלם בשולחן ערוך שעוסק בדיני ממונות. למה? כי אם את מרמה מישהו, הוא יבוא וידרוש את זה ממך, הוא לא יפריע. אבל במעשרות, אף אחד לא יודע, נכון? כי זה מול מי? מול ריבונו של עולם. אף אחד לא יבוא ויגיד, לא, 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 לא נתת לי כמה ש... הלוי לא יבוא ויגיד לאותו חקלאי, סליחה, תביא לי עוד 10 קילו נקטרינות. או העני הזה לא יבוא ויגיד, תביא לי עוד 10, לא יודעת מה, מהתבועה. הוא לא יודע בכלל שכמה הוא צריך לקבל. הקדוש ברוך הוא רוצה לחזק אותנו, שלא חלילה ניפול במעשרות. והוא לכן שם לנו את הוידוי מהעשרות הזה בסוף השנה השלישית, בסוף השנה השישית, כשאני יודעת שאני צריכה אחר כך, ברור שאני מול ריבונו של עולם תמיד, אבל לפעמים צריך חיזוק, והקדוש ברוך הוא יודע כמה חביב ממונם של ישראל על עצמם. אז הוא אומר לנו, בואו אני אעזור לכם, לא לקסח, לא לעגל פינות, לא ליפול וליפול בזה. עצם הידיעה שבסוף אני צריכה לעמוד לפני השם ולהגיד לו, עשיתי כמו שצריך, היא מחזקת אותי לעשות את זה כמו שצריך. אז אמרנו, היה לנו ביקורים, היה לנו מעשרות, היה לנו וידוי מעשרות, ובסוף יש פסוק כזה יפה, נכון, השקיפה, זה שיר של יונתן רזאל, אתם מכירות אותו? ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל. באמת, זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שכשעם ישראל יושבים על אדמתם, ולא רק עובדים אדמה כי צריך להתקיים, אלא זה אני חושבת שהפרשה הזאת, היא מגלה לנו כל כך הרבה כמה ארץ ישראל בפני עצמה יש לה ערך. זה לא נדלן, זה לא קרקע שמביאה פרנסה, זה לא ערך חקלאי, כמה האדמה הזאת יותר שווה מהאדמה במקום אחר, אז כדאי לי להיות פה או לא כדאי לי להיות פה. היא לא פעם כשראו דיבורים על לתת את החרמון לסורים, על דיברו על החרמון, קראו לו העיניים של המדינה. החרמון הוא לא שווה כי הוא העיניים של המדינה, בסדר? החרמון הוא שווה כי הוא חלק מארץ ישראל. יש משנה שהיא כתובה בסידור אחרי סעודת שבת. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. ככה, בעשר מעלות של קדושה, עד שמגיעים לאבן השקיעה, קודש הקודשים. ארץ ישראל מקודשת. בעצם הישיבה שלנו על האדמה הזאת, זה מעלה רוחנית עצומה, שאנחנו אפילו לא יודעות כמה אנחנו יכולות להעריך אותה. אפילו לא יודעות כמה אנחנו זוכות. יש השנה במדרשה, בת שעלתה לבד מארגנטינה, הוא מלא, איזה. זה מדהים אותי, באמת. לקום פשוט, אמרה רבינו, ללכת לארץ ישראל, לך לך. להגיע למקום הזה, רבי יהודה הלוי, הוא נותן לזה הרבה בחוזרי, הוא נותן לזה הרבה משלים להבין כמה הקרקע הזאת היא לא אדמה, היא לא אבנים, היא המצע הרוחני שעליו עם ישראל יכול להתרומם למדרגה של נביאים, למדרגה של מלאכים, למדרגה של אור לגויים, של ממלכת כהנים וגוי קדוש. בשביל זה חזרנו לכאן. והדברים האלה הם לא המצאה, טוב? הם לא פרשנות. זה מה שכתוב בפסוקים שאנחנו קוראים עכשיו. שכשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, נכון, ראיתם שכתוב פה על זה שאנחנו עם סגולה, מצאתם את זה? נכון? ואדוני יאמרך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, לך לשמור כל מצוותיו. ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה לשם ולתפארת. ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוקיך כאשר דיבר. זה המהות. עם סגולה זה לא המצאה בשביל כיפות סגולות. טוב? זה בפרק הפעם, ממש הפסוקים האחרונים. י"ח ו-י"ט. זה לא המצאה כדי שהכיפות יהיו מגניבות. זה המהות שלנו. יש ממש אומרים חז"ל שמי שרוצה לזכות ליראת שמיים, צריך ללמוד ספר דברים. כי כל הדברים שמשה רבנו אומר, חיזוק לעם ישראל לפני שנכנסים, אימא לב, שם מולדך. זה חיזוק בשבילנו, זה הפסוקים. ותמיד זה מדהים אותי איך זה נופל בחודש אלול, ועל ראש השנה, נכון? ממש הקדוש ברוך הוא ממקל אותנו, מי את? מה התכלית שלך? מה את צריכה לעשות? זה מה שמשה רבנו רוצה לתת לנו לפני שהוא נכנס לארץ ישראל. ועכשיו, הוא ממש אוסף את עם ישראל ומסביר להם, הוא מזכיר להם מה אתם הולכים לעשות כשאתם נכנסים לארץ ישראל. איזה מדהים לקרוא את הברכות, איזה פחד לקרוא את הכללות. למה הברכות הן כאלה קצרות והכללות הן כאלה ארוכות? מה אתם אומרות? קראתם את זה? מאוד מפחיד. שמה? זאת אומרת, זה זורם. זה באמת כיוון שחז"ל אומרים, הם כותבים, הקללות, כאילו הקדוש ברוך הוא אמרנו, מה שכתוב פה זהו, זה מה שיהיה. אין יותר מזה, אין הפתעות. הברכה, אולי זה מה שהתקרבת, אני לא יודעת, היא אין סופית. ברגע שעם ישראל יושב על אדמתו ויוצא רצון אביו שבשמיים, לא השמיים הם הגבול. הברכה היא באמת אין סופית לאיזה רמות רוחניות. של שפע, גשמי, נפשי, נשמתי, משפחתי, עם ישראל יכול להגיע. באמת אין לזה קצבה. אי אפשר לכתוב את זה בפסוקים. כי זה פשוט רק הולך ומתפשט ומתרחב ומתעצם. הכללות לא עלינו, הן בגבול. יש שקית כללות, בסדר? לא יהיה. זה לא שש. זה 12 ארור ו-12. זה מה שאני אומרת. שכאילו יש פה קריאת כיוון. עכשיו מפה רק אופו על זה, תתקדמו רק כמה שאתם יכולים.